הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. ידיד נפש היא הבמה שלכם המאזינים. אם יש לכם שאלה או שאתם מבקשים מיצה בנושא בריאות הנפש, אם אתם בפרשת דרכים, דילמה, לפני שינוי או בעיצומו, ותרצו לחשוב יחד על הדברים. אולי אתם בתקופה קשה בחיים וזקוקים לדבר עם מישהו. אולי יש לכם סיפור טוב, סיפור עם גבורה נפשית, שתרצו לשתף אותנו. אולי יש לכם איזה סוד שאתם מסתירים שנים רבות, והגיע הזמן לפתוח אותו כי הוא מעיק עליכם נורא. וגם אם יש לכם איזה סכסוך שמטריד אתכם, ותרצו לעשות לו סוף, בשביל כל אלה ועוד, אני כאן בשבילכם. ראש חודש ניסן. גברת כהן פוגשת את שכנתה גברת כץ. נו, התחלתם את המטבח? שואלת גברת כץ. מה פתאום? היום אנחנו עושים סעודה גדולה. סעודה? שואלת השכנה העמומה. כן, סעודה. היום אפיתי ובישלתי כסעודת שלמה בשעתו. המטבח? שיחכה כמה ימים. באיזה סעודה מדובר? הרי הבר מצווה של הבן שלך אחרי פסח, לא? היום, עונה גברת כץ, הבנים שלי חוזרים אחרי שלא היו פה תקופה ארוכה. מה, הם בחול? לא, לא בחול, אבל הם חוזרים עם הרבה הרבה סחורה. נו, מתחננת גברת כץ, ערב פסח, למי יש זמן לחידון הזה? תגידי לי מאיכן הם חוזרים ולשם מה את עושה סעודה? דרשה בתוקף. אסביר לך יקירתי, אצלנו בבית ברוך השם הבנים לומדים בישיבה. במשך כל תקופת הלימודים הבחורים משקיעים כל כך הרבה. הם מתאמצים, משקיעים, אוספים עוד דף גמרא ועוד אחד. יש להם עליות ומורדות, הצלחות וימים קשים יותר. ועכשיו, היום, ראש חודש ניסן, הם חוזרים הביתה. תגידי לי את, לא ברור לך למה אנחנו עושים סעודה? הבנים חוזרים היום מהישיבה אחרי 6 חודשים. 180 יום של 12 שעות לימוד בכל יום. 2160 שעות של לימוד תורה. 130 אלף דקות של לימוד תורה. ולמעלה מ-25 מיליון מילים של לימוד תורה שיצאו מפיהם בזמן חורף. נו, תגידי לי את, שואלת גברת כהנת גברת קצה עמומה, את מבינה? למה אנחנו עושים סעודה? תארי לעצמך, ממשיכה גברת כהן, אם הבן שלך היה חוזר מהמלחמה אחרי 6 חודשים, בהם יום יום, שעה אחרי שעה, דקה אחרי דקה הוא נלחם באויב מר, האם לא היית מקבלת אותו בסעודה ובחיבוק אוהב? מאזינים יקרים, הבנים שלנו חוזרים מהישיבה מחר, אולי מחרותיים. אחרי השקעה עצומה של 6 חודשים. האם אפשר שעבודות הפסח ידחו את האירוע העצום הזה? האם מותר לנו להתעלם מההשקעה של אלפי שעות לימוד שיבלעו בריח האקונומיקה ובהכנות לפסח? האם הם היו חוזרים מחול אחרי חצי שנה שלא ראינו אותם? האם היינו מקבלים את פניהם בחלוק מוכתם ובחוסר סבלנות של ערב פסח? מאזינים יקרים, הדיאלוג של השכנות כץ כהן הוא לא פרי דמיוני. הוא דיאלוג שאני באופן אישי שמעתי לפני שנים רבות, חשבתי על המשמעות, על היופי, על האמת שבדברים, ומאז, כך נוהגים אצלי בבית. שלט ברוכים הבאים לעמלי התורה נתלה בסלון הבית, וכל בני הבית משתתפים בסעודה מיוחדת שאנחנו עושים לכבוד בחורי החמד, הממיתים עצמם באוהלה של תורה. כי היום בו באים הבנים עם קלסרים עמוסים במאות דפים הכתובים בכתב קטן וצפוף, היום בו באים הילדים אחרי מאמץ גדול כל כך, הוא יום גדול. יום גדול שראוי לציון והערכה. ושעבודות הפסח ימתינו מעט. היה חשוב לי להעביר את ההנהגה המיוחדת הזאת של קבלת הבנים אחרי זמן חורף. ואם במשפחה אחת נוספת ינהגו במנהג היפה הזה, והיה זה שכר. ישנם משפחות שאצלם הפסח מתחיל כבר במוצאי פסח של השנה הקודמת. בדרך כלל זה מתחיל עם הכרזה של השנה לא מכניסים חמץ לחדרים. ישנם כאלה שמיד אחרי חנוכה נכנסים ללחץ של פסח. ישנם שט"ו בשבט הוא היום הקובע. וישנם כאלה שיום אחרי פורים עם ערימות של חמץ מתחילים במרץ את הפסח. לדעתי לא חשוב מתי זה מתחיל, חשוב יותר כיצד הבית שלנו נראה בתקופה הזאת. כידוע, פסח הוא חג שאצל רבים נתפס כחג מלחיץ, עם המון הכנות, שבאות בדרך כלל עם עצבים, צעקות, חוסר סבלנות, השוואה היכן נוחזים השכנים, ועוד כל מיני תופעות שליליות, כגון איפה להתארח אצל ההורים שלי, אצל ההורים שלך, איפה נהיה. וגם הנושאים הכלכליים יכולים להעיק מאוד. הייתי רוצה היום לברר עם הפסיכולוג שלנו, נועם פיזם, ואיתכם המאזינים, כן, איתכם המאזינים, כי אני מזמין אתכם להתקשר, לראות כיצד אפשר להגיע ליום הגדול הזה, היום בו נהיינו לעם, היום הגדול של יציאת מצרים, היום שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. איך מגיעים ליום הזה? מאורגנים היטב עד הפרט האחרון, והכל מתוך שמחה וטוב לבב. אני מזמין את המאזינים שיש להם ניסיון, רעיונות, כיצד להתארגן בנחת, להתקשר ולשתף אותנו. גם אנחנו נביא כאן כמה עיצות בדוקות בעניין הזה, וככל שיותר לנו הזמן נדבר גם על אלה שאחרי 100 ניקיונות, עדיין ממשיכים לנקות ולנקות ולנקות, ורק שריפת חמץ מכניסה אותם סופית לחג. אותם אנשים שסובלים מכפייתיות. ערב טוב, נועם פיזם, הפסיכולוג שלנו. אז למה אנשים נלחצים? מה קרה? בסך הכל, חג יפה, חג מקסים, כל שנה הוא קורה באותו תאריך, זה לא בא בהפתעה, למה להילחץ? מה קרה?
לילה טוב, חשבתי שאתה הולך להגיד לי, היה שנה אדר ב', היה אפשר להתכונן עוד קצת.
קודם כל זה נכון, גם בלי שאני אגיד. אבל אתה יודע שבאותה הזדמנות, אם היה אדר ב' והיה עוד חודש להתכונן אצל אנשים לחוצים, היה עוד חודש להיות לחוצים.
עוד חודש שלם להיות לחוץ.
כן.
זה נכון, חג הפסח מתקשר אצלנו גם לחג החירות, אבל גם להכנות לחג החירות, לחג שדורש המון המון הכנה, חג שיש בו גם עניין של שעירת השמיים, מי שמקפיד, מי שרוצה להקפיד על כל ההלכות, נכנס לזה בהרבה הרבה מתח, אם זה מצד בעלי רעב על ימצב, אם זה מצד המצוות שצריך לעשות בחג.
שזה דבר חיובי, עירת שמיים זה דבר חיובי, אם זה כמובן מביא אותנו רק להנהגות טובות, ולא חס וחלילה לדברים אחרים.
כן, זה בדיוק הנקודת המבחן, כשזה בא מעירת שמיים זה מקום מאוד חיובי, כשזה מביא את האדם להגיע לחג מתוך כעס, מתוך מתח, מתוך מריבות עם המשפחה, זה יוצר את הדברים שבדיוק אנחנו לא מצפים שיקרו בחג.
אז זאת אומרת שעירת שמיים זה בוודאי לא הגורם למתח, אלא אצל מי שזה לא עירת שמיים, אלא זה בכיסוי של עירת שמיים.
כן, זה בדיוק המבחן, כשאדם עובר מהמקום הזה של כל כולו עירת שמיים, לבין הלחצים שלו, הנרבים, המתח שלו, והדרכים שלו להתמודד עם הקשיים שלו, ולאו דווקא עם הדרישות ההלכתיות. הנקודה השנייה, שהחג הזה דורש בעצם המון המון לוגיסטיקה, רוב הבעיות פה הן בעיות לוגיסטיות, יותר משהו בעיות של מתח, כלומר, ההכנות של הבית עצמו, הניקיונות שאנחנו מתרגלים אליו כל השנים, מה שראינו בבית אבא, כך אנחנו עושים גם אנחנו, אם זה הכשרת כלים, זה כל ההכנה עצמה, הכנה של הילדים, כל הדברים האלה דורשים לוגיסטיקה מאוד מאוד מורכבת, גם של הביור חמץ לפני, וגם של ההכנות של ליל הסדר עצמו ושל החג עצמו. לוגיסטיקה שמשך השנה, בזמן קצר, קשה מאוד, אנחנו לא רגילים לכזה עומס, כמו שאנחנו רגילים לפני פסח לעשות את זה.
בכל יום חמישי אנחנו מקים את הבית לשבת, אבל זה לא אותו סוג ניקיון, זה לוגיסטיקה אחרת, ולכן אתה אומר שזה משהו שיכול להביא ללחץ, למרות שלא חייב שזה יביא ללחץ.
ממש לא חייב.
זה אנחנו נראה ככה עוד בהמשך.
נגיד לזה בהמשך, אבל זה ברור שזה דורש איזושהי לוגיסטיקה שונה, ומשהו שלא רגילים לעשות במשך השנה, משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד, אופייני ככה לימי הפסח.
מה עוד יש לנו ברשימה של הלחצים? מה, של הגורמים ללחץ?
אז יש, חוץ מההכנות עצמה, והדברים ככה שאנחנו דברנו, המתח של עירת שמיים, אז יש את השאלות שהזכרת לגבי אירוח, אירוח של משפחות, אצל מי להתארח, עם המשפחה שלך, עם המשפחה שלי, עם איזה, מי מהמשפחות אנחנו נארח בתוך חול המועד, לאן ניסע, לאן נלך, יש המון המון מחויבויות ורצון גם לרצות את כולם.
וזה מביא ככה קצת לוויכוחים, ולפעמים זה ממש מוציא את הטעם של החג, כי החג אמור להיות משהו יפה, ואז אנשים מתעסקים כל כך ב... כמו שאתה אומר, באיפה נוכל, ולמה פה, ולמה שם, והיא ככה, והוא ככה, ושם אני לא סובל, ושם אני לא זה. ויש גם עניין של, חלק מהמשפחות עניין של קשרויות, שזה גם סוגיה שיכולה ככה...
שיכולה לפעמים להקשות, לבוא למשפחה אחרת, ולהגיד, אנחנו כן נסמוך שם, לא נסמוך שם, ייצור איזה מתח.
בדרך כלל זה המשפחה שעליה לא סומכים, היא המשפחה ככה נפגעת, מה, לא קשר אצלנו?
כן, לא מספיק, הרי אנחנו עמסנו, תרחנו ועמלנו בדיוק כמוכם, ופתאום אתם נמנעים מלהגיע.
כן, אתם כאילו יותר צדיקים.
כן, יוצר המון המון מתחים. מה שהזכרת מקודם בצורה מאוד יפה, הנושא של חזרה הביתה, זאת אומרת, יש הכנות לפסח, אבל מגיעים, זה גם בין הזמנים, ויש ציפיות שונות לבחורים שחוזרים לבין הזמנים, שמצפים קצת למנוחה, לבין המשפחה, שהם, אוקיי, באת, בוא גם תיתן יד בתוך כל העומס הזה.
כן, זאת אומרת, הבן חוזר לבין הזמנים, והאמא בטוחה שהוא בא להיות העוזרת.
כן, בדיוק, בדיוק, יש עוד יד בבית, יש עוד מישהו שייתן יד.
חוץ מזה, המשפחה גודלת, ואנשים צריכים, בחורים בדרך כלל ככה רעבים, וצריכים לאכול, וכל יום, אמא אני רעב, ומה יש לאכול, ו...
כן, והבית אמור להמשיך להתנהל בתוך כל ההכנות לקראת הפסח.
זאת אומרת, בתוך כל ההכנות האלה עדיין יש בית. כאילו, יש הכנות לפסח, אבל הבית והילדים, ו... כן. אז פה הזכרת את הילדים הגדולים, אני מאמין שגם הילדים הקטנים עושים לא קצת מתח, אם זה כבר נקי לפסח, ואל תיכנס שם עם חמץ, ו...
נכון, הם בעצם גם חיים, הם נשארים בבית, כבר אין מסגרות, הם נמצאים בבית, אז או ששולחים אותם כבר פתרונות,
יש קטנות, יש קטנות, עוד כמה שקלים, אבל יש קטנות.
אז יש פתרונות, אז פותרים את הבעיה, אבל הילדים חוזרים בערב, חוזרים בצהריים, רוצים לאכול, רוצים, זה הבית שלהם, הם צריכים לפעול,
הם לא בדיוק מבינים את המהות של פסח ואת החומרה, והם שוכחים, אתה יודע, יש ילדים, במיוחד אלה המורכבים עם ה-ADD שהוא באמצע לאכול גם משחק וגם הולך וגם טפס וגם נופל.
כן, וגם ילדים קטנים שעוד שוכחים וככה מרגישים רק שיש מתח סביב הנושא הזה של האוכל ואיפה לאכול ומתי לאכול ואיזה מקום לאכול ופתאום רק בחדר מדרגות ופתאום רק ליד הדלת. יש הרבה שינויים בבית וזה יוצר גם לילדים, השינוי בתוך הסביבה של הבית גם זה יוצר להם את המתח שלהם. ויש גם הרבה פניות והרבה אנשים שגם המתח עצמו זה לנהל סדר. אנשים שפעם ראשונה שמנהלים סדר, אנשים שלוקחים על עצמם פתאום אחריות כזאת שמה זה לנהל סדר, להפעיל, פתאום אני אהיה במרכז העניינים.
זה משהו שאתה מדבר יותר ככה על הגברים הצעירים שפעם ראשונה צריכים, אבל זה אנחנו מדבר בהמשך בארוכה, וגם לאנשים יש את הקטע של כל הבישולים וכל ההתארגנויות.
כן, מה זה דורש לבשל, מה זה דורש כשמארחים מישהו, מי שמארח פעם ראשונה, איך לעשות, איך להפעיל את הילדים, השנה השנה זה גם שעון, השנה זה שעון קיץ, אז זה גם שעות מאוחרות, ואיך לתפעל את הילדים, איך להחזיק אותם ערים, איך כל מיני
דברים. זה באמת נקודה שלא חשבתי, ששעון קיץ הילדים ככה כבר מגיעים לסדר, שהם מאוד עייפים, אבל אנחנו עוד לא הגענו לסדר.
אבל זה לא רק הילדים, גם ההורים מגיעים עוד עייפים.
כן, אחרי תקופה ככה מאוד מורכבת. אז מאזינים יקרים, על כל זה אנחנו נדבר בעזרת השם היום, אחרי שאני רוצה לומר משהו שאני אומר הרבה מאוד בהרצאות שלי, זה ככה רעיון יפה. אני שואל בהרצאות את האנשים שיושבים מולי ויכולים לענות, בניגוד לרדיו שאנשים יכולים לענות לי דרך הבית, אבל זה לא הרבה יעזור כי אני לא אשמע אותם. כמה אגרות כתב הרמב"ן בחייו לבנו? אני לא חושב שיש מי שיודע את התשובה הזאת. אבל אני אומר שלא חשוב כמה אגרות הוא כתב, התשובה לא חשובה. אם הוא כתב רק אגרת אחת, כנראה שהיה לו מאוד חשוב לכתוב כמה מסרים מאוד חשובים שם. אם הוא כתב הרבה אגרות ורק אחת התפרסמה, אז זה עוד יותר חשוב, כי אם הוא כתב הרבה אגרות ואחת מתפרסמת, כנראה שהיא הכי חשובה. ומה הוא כותב באגרת הזאת לבנו? מה הוא כותב שמה? תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. אנחנו רואים שהנושא הזה של להיות בנחת, אני תמיד, יש לי איזה משפט, איזה סלוגן שייצרתי, שהרמב"ן כותב אותו, אבל אני הפכתי אותו לסלוגן, בנחת ולא בצער. כשיש נחת, אין צער. ובעיניי, אם לוקחים את החג היפה הזה, ואת כל ההכנות לפסח, וזה הופך לאיזשהו פקעת עצבים, וצעקות, ובאמת זה מאבד את כל הטעם, במיוחד שאנחנו יודעים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל הכועס, כל בני גיהנום שולטים בו. זאת אומרת שאנחנו חייבים היום, נועם, בתוכנית, למצוא פתרונות לאנשים, איך מעבירים את השבועיים האלה שנותרו בעזרת השם עד פסח, בצורה הכי רגועה. ובעזרת השם, אם בעשרות, מאות, אלפי בתים ששומעים אותנו, עשרות אלפי בתים ששומעים אותנו, יהיה טיפה יותר רגוע. ייקחו את העיצות שניתן פה. ויישמו אותם, אני חושב שהשכר שלנו ענק, וההשקעה של הישיבה פה בשעות הקטנות של הלילה היא כדאית. אז אנחנו נצא להתנחת המוזיקלית לאחר שאני מזמין שוב את המאזינים. מאזינים, נשים, גברים, נשים שהם ככה, מה שמוגדר כבעלי בוסט, אישה עם יכולת התארגנות טובה, שיש לכם רעיון, רעיונות, איך ניתן להגיע לפסח, רגוע, שתפו אותנו, זה לתועלת של כל המאזינים שלנו.
נוכל גם אנחנו ללמוד כמה פטנטים.
כן, אז אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ואחר כך, איך לא, עם השיר המדהים של איגרת הרמב"ן.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
Lechol odom, uvechol eis, uve שזה נוצר מן הכעס שהיא מדורו
מאזינים יקרים, חזרנו אתם איתי כאן עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש ברדיו קול חי 93 ו-92.8 באזור ירושלים. אנחנו כאן היום בעזרת השם עד השעה 1. מאזינים שירצו לשאול שאלות לגבי תרופות פסיכיאטריות, קשרות לפסח או לא קשרות, מותרות או אסורות, מוזמנים לשאול בפקס 03-616-4477, ובעזרת השם שבוע הבא אנחנו נשתדל לענות לשאלות הללו, גם זה כהכנה לחג הפסח. ואנחנו נמצאים פה בנושא של איך אפשר להיכנס לחג הפסח ולתקופה הקרובה של השבועיים הקרובות, שהם שבועיים מאוד 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 אינטנסיביות, בצורה ככה יותר רגועה, בצורה של נעימה, נוכל להגיע לחג המקסים הזה בצורה רגועה. ואיתי נמצא באולפן הפסיכולוג נועם פיזם. לילה טוב שוב נועם.
לילה טוב.
אז תגיד לי נועם, אתה פה פירטת קודם ככה הרבה סיבות למצבים של לחץ. זה כמו אנשים שיש להם רעת שמיים, אנשים לוגיסטיקה מורכבת, הנושא של אירוח, הנושא של כספים, וכו' וכו'. לוגיסטיקה מורכבת, מה הבעיה? אז הם מתארגנים. אתה יודע, אני עכשיו חוזר מניו יורק, ובזמן שהמתנתי לעלות למטוס, אז בדיוק הגיע המטוס שאיתו אחרי שעתיים חזרנו, ובמשך שעתיים לפנות 300 ומשהו נוסעים, לנקות את כל המטוס, להוריד את כל האוכל והפסולת, להעמיס, לנקות את המטוס, להעמיס אוכל מחדש. מה הבעיה? תוך שעתיים המטוס חזרה לעוד 10 שעות לעבור את האוקיינוס, אז כאילו בסדר, לוגיסטיקה, מה, למה לחץ? לא ראיתי שהעובדים של לחוצים, הם פשוט עושים את זה. אז מה, איך זה עובד עלינו הלחץ?
אני חושב שבדיוק הדוגמה שנתת, זה בדיוק עושה את ההבדל בין הכנות רגילות, או משפחות שמכינות, יודעות להכין את השבת, יודעות שגם אם יש לחץ מתארגנים לשבת, לבין אירוע יותר חד פעמי גדול, שצריך את כל הבית להפוך, להתארגן ולנקות, ולעשות עבודה הרבה יותר מקיפה, משהו שהוא חריג פשוט בנוף, לא רגילים לעשות את זה. אנשים שעובדים בזה, זה פשוט עניין של הרגל. הלוגיסטיקה היא חלק מהעבודה שלהם. אבל העניין של ההכנות לפסח, שבאמת זה בבת אחת, זה עומס מאוד מאוד גדול, זה תוכניות מאוד גדולות. אנחנו רגילים גם לניקיון, גם להכשיר כלים, גם להספיק להכין את המטבח, גם לבשל, כמו שהזכרת, את הלוגיסטיקה המורכבת. ומאיפה מגיע הקושי הזה? זאת השאלה שקשורה בכלל איך אנחנו, קשה לנו עם הפתעות ועם שינויים גדולים בחיים. כי האדם נוצר בצורה מאוד מסוימת, והוא מאוד אוהב להכיר לאן הוא הולך, לשלוט במצב, הנושא של השליטה, שלא יפתיעו אותו, שהדברים מאוד, מאוד ברורים.
למרות שרגע, רגע, נועם, פסח לא מפתיע ולא תופס אף אחד בפינה פתאום. זה כל שנה כבר 3,000 ומשהו שנה באותו תאריך, כאילו מה זה מפתיע? מאיזה מפתיע?
זה נכון, זה נכון שהחג עצמו לא מפתיע, אבל אחרי אנשים עובדים, אנשים במשך השנה עסוקים בעניינים אחרים, אנחנו אחרי חג פורים ומגיעים הרבה, מגיע חמץ, אנשים יש להם ילדים קטנים, הבית לא מוכרן כל השנה, אז מי שמספיק מאורגן, אז הוא מתכנן באמת הזמן ויודע מתי החג מגיע, אבל מי שיש לו ילדים וכל הזמן הוא היה עסוק בעבודה, אז ככל שיש לו פחות ימים של התארגנות, הלוגיסטיקה נהיית יותר מורכבת. אבל הנקודה המרכזית היא זה באמת חוויית השליטה, בגלל שאם אתה יודע את הזמן, אם אתה יודע איך אתה נערך מראש, אתה פותר את הבעל את זה שאתה מגביר את השליטה שלך על ההכנות שלך לפסח.
אז אתה אומר שלמעשה נקרא לזה אפילו הפאניקה, כי יש באמת מקומות שיש פאניקה, היא נובעת מהתחושה של חוסר שליטה במצב, ואת אומר שאם אנחנו מצליחים להחזיר לעצמנו את השליטה, אז לכאורה נהיה פחות לחוצים.
כן, חלק מהעניין, הרשימה הזאת הגדולה שקראנו, שכל הדברים המלחיצים האלה, הם רשימה מאוד גדולה, על המון המון דברים שצריך לדאוג להם, לחשוב עליהם מראש, להתארגן מראש, וזה עומס מאוד מאוד גדול של פריטים, שלא תמיד אנחנו במשך השנה עומדים בעומס כזה גדול, גם נושאים כלכליים, גם התארגנות נכונה, וככל שאדם עורך רשימה, מכניס את עצמו הרבה יותר לשליטה, מבין מה אמור לעשות, באיזה תאריכים הוא אמור להתארגן, חוויית השליטה מתגברת, וככל שהשליטה מתגברת, החרדה והמתח יורדים.
זאת אומרת שלמעשה הפתרון שאתה אומר של התחושה שלנו שאנחנו לא בשליטה, זה כן לחזור לשליטה. ואיך אנחנו חוזרים לשליטה? על ידי זה שאנחנו יותר מתוכננים, יותר יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. אני ברשותך, נועם, הגיע פה איזשהו נייר עם מגוון של היצות. וואה. יש פה טוב, תראה, זה מישהו באמת, כנראה זה אישה מאוד מאורגנת. אני מבקש לקרוא לך, להקריא לך ולמאזינים, כמה מהעיצות שכתובות פה. יש פה למשל סעיף, יש דברים שאני חושב שהם לא רלוונטיים כרגע, אבל יש פה סעיף מאוד מעניין שנקרא תכנון מראש לגבי הספקים. אין פה מדי הרבה פירוט, אבל אם אני מבין נכון, זה פשוט לתכנן מה אנחנו רוצים להספיק. אז בוא נדבר קצת על איך עושים את זה. בוא נאמר שיש לנו בית עם 5 חדרים, 3 חדרים, ואנחנו יודעים מתי אנחנו רוצים להיות מוכנים לחג. אז בוא נעשה רגע איזה סימולציה.
כן, זה בדיוק דוגמה מצוין, כי זה בדיוק דוגמה שמגבירה שליטה. לעשות רשימה שבה מה הדברים שצריך לעשות, זה לא יפתור את הבעיה. זה רק תהיה לך רשימה יותר מלחיצה. אבל אם אתה מחלק את זה לזמן, ואתה הספקים, ואתה מצליח לתכנן מתי אני צריך את המטבח מוכן, מתי אני צריך את החדרים האלה מוכנים, מתי אני יכול להפעיל את הילדים, מתי אני צריך את הזמן שקט שלי בלי הילדים, ככל שאתה רושם את זה מראש ואתה מתכנן מראש, יותר קל.
אז רגע, בוא נעשה סימולציה על אמת. השנה בעזרת השם, ליל הסדר, באיזה יום? שני בערב, נכון? זאת אומרת שביום ראשון בערב, שריפת חמץ. סליחה, ביום שני שריפת חמץ, בדיקת חמץ ביום ראשון בערב, נכון?
כן.
לפני זה יש לנו מוצאי שבת, שהוא כבר הבית אמור להיות נקי. לפני זה יש לנו שבת, שזה שבת הגדול. שבת הגדול, אוכלים חמץ בבית, לא אוכלים חמץ בבית, הבית כבר נקי לחורה. הרי אי אפשר להתחיל את המטבח במוצאי שבת וביום ראשון להספיק את כל המטבח. זאת אומרת שאנחנו כבר מבינים שאם ביום שני פסח, המטבח, הבית חייב להיות מוכן לפחות ביום חמישי. מסכים איתי? כי צריך בשולים לשבת.
מסכים, זה גם תלוי במשפחות. יש משפחות שלהם יותר קל לאכול בחוץ או להזמין משהו, לפתור בעיות אחרות גם בלגבי השבת.
כן, אבל מתי הם ינקו לילד?
כן, ואז הבית, כאילו, ואז המטבח הרבה יותר נקי יותר מוקדם, ויש משפחות שישאירו להם איזה פינה במטבח שיהיה להם
מצוין, אבל אני אומר, בוא נאמר
שאנחנו כן, אבל הניקיון כבר צריך להיות ב...
אז אם אנחנו מסתכלים רגע על השיטה, כי החשיבות של השידור מבחינתי, זה באמת להביא את התועלת למאזינים. ולכן אם אנחנו מביאים דוגמאות של השנה ולא משהו שהוא תיאורטי, זה מאוד עוזר. אז בוא נאמר שהמטבח יכול להיות גמור ביום רביעי, אז זה היום הקובע. זאת אומרת שפסח אצלנו נכנס כבר ביום רביעי. זאת אומרת שנשאר לנו מיום רביעי, אנחנו לוקחים אחורה, יש לנו רביעי, שלישי, שני, ראשון, חמישי, רביעי, שלישי, שני, ראשון. שזה היה היום. מצוין, יש לנו...
שבוע וחצי.
יש לנו שבוע וחצי להתארגן, זה נפלא. עכשיו אנחנו לוקחים ואומרים ככה, המטבח בוא נאמר ייקח לנו יומיים, אז אנחנו כבר מרביעי, יש לנו רביעי, שלישי, מטבח. שני, ראשון, יש לנו עוד זמן להספיק את החדרים שעוד לא הספקנו. חמישי, רביעי, שלישי, שני, יש לנו ממחר עוד חדרים. זאת אומרת, אז אין בעיה, רגע, עכשיו אני בכלל לא הבנתי, אז איפה הלחץ? יש מלא זמן. פעם אמר איזה רב אחד גדול לאשתו, שפסח, על פי הלכה, אפשר לעשות תוך 6 שעות. אז כמובן שאפשר לעשות זה תוך 60 שעות, ותוך 120 שעות. זאת אומרת, יש לנו מספיק זמן. אז העניין הזה שאתה אומר, לחזור לשליטה, לקחת טבלה ולכתוב את הימים בעמודות, ראשון, שני, שלישי, ראשון כבר אין מה לכתוב כי הוא כבר היה, אבל ממחר, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ראשון. ואז בכל יום לכתוב מה אנחנו רוצים להספיק לעשות באותו יום. ובסוף יום או באמצע יום לראות את אותה רשימה ולעשות וי על כל דבר שעשינו.
כולל הניקיונות, כולל קניות שצריך לעשות, כולל דברים שצריך להספיק עד החג.
עכשיו אתה אומר שהרשימה צריכה להיות מורכבת לא רק מהנושא של ניקיונות, אלא גם מהנושא של קניות, בישולים. יש בתים שלא קונים שום מוצרים מוגמרים, אלא רק חומרי גלם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד קטע של הכנה של אפילו של כל החומרים, כמו שוקולדים, מוגיות, ריבות, כל הדברים האלה עושים לבד. אז גם זה צריך להיות בתוך הרשימה. וזה מחזיר לנו את השליטה, כי אנחנו רואים את הרשימה. עכשיו צריך להדגיש, הרשימה חייבת להיות מאוד הגיונית. זאת אומרת, אתה לא יכול להעמיס דברים ובסוף יום להיות בעצבים, למה לא הספקתי?
כן, זה נקודה מאוד חשובה, שנקודה שקשורה, נקודה שאמרנו שאולי נגיע לה אחרי זה, אבל זה בעצם האויב הגדול של הטוב. האויב הגדול של הטוב זה הטוב מאוד.
הטוב יותר, כן.
הטוב יותר. אתה מציב לעצמך רף מאוד מאוד גבוה, הרצון להיות מושלם, הרצון הזה שהפסח יהיה מושלם, שהניקיונות יהיו מושלמים, הם באיזשהו שלב כבר עושים את ההפך מה שאנחנו רוצים. מרוב מתח, הבן אדם לא מצליח לעמוד במשימות שלו.
זאת המשימות צריכות להיות ממש לפי...
ריאלי, מתוכנן.
ריאלי, מתוכנן. כן, עכשיו, יש פה עוד היצעה, שהיא בעיניי מאוד 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 יפה, זה מי עושה מה? בוא נאמר שיש ביום שני, מחר אנחנו רוצים להספיק את חדר הילדים, שחדר הילדים זה מיטות וארונות ומשחקים ושידות וכולי. אז מי עושה מה בחדר? כי יש לנו יותר מבן בית אחד שעובד. אז אם אנחנו משייכים את העבודה לבן אדם, אז נהיה עוד יותר בר שליטה, כי אתה יודע שהוא אחראי על זה. עכשיו פה רק אתה הוספת עוד איזה נקודה של ההתאמה. מה התכוונת להגיד בנושא של ההתאמה?
ההתאמה בנושא של הילדים?
כן.
בעצם להפעיל את הילדים בצורה נכונה, זאת אומרת, לא כל ילד יכול לעשות את אותם משימות, לחלק בין הילדים את המשימות, למצוא איזה, כל ילד את הדברים שיותר מתאימים לו, יותר, את הילד עם הכוחות, שעשה את הדברים שצריך להתרוצץ, הילד שככה הוא יותר להיות בבית, עשה משהו יותר שמתאים לאנרגיות שלו, שככה נשאר ועושה את הדברים.
אז פשוט, אתה אומר דבר פשוט במילה מאוד פשוטה, להתאים את המטלה לסוג העובד. אל תיתן לילד שהוא מאוד ילד ככה שואב לצאת ולהיות בחוץ, אל תסגור אותו עכשיו לסדר ארונות, כי זה לא הוא. והוא סתם מתעצבן ויהיה ממורמר. בעניין הזה יש פה עוד היצע מאוד 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 יפה. יש שתי סוגי, יש שתי צורות לסדר ארון. יש כאלה שמוציאים את כל תכולת הארון החוצה, ואז פתאום מאבדים את הכוחות, והם עומדים לפני מגדל ענק של עשרות מטרים רבועים של סחורה.
ושוב מרגישים את אובדן השליטה.
ועל זה בא נועם ואומר, לא, תוציאו מדף, תנקו את המדף, קפלו את הדברים חזרה, ותכניסו לארון, וכך אתם בשליטה. מקסימום הגיע שעת ארוחת הערב, צריך עכשיו להפסיק מעבודות הפסח ו... להשכיב ילדים, כי אסור לשכוח שבתכלס יש גם בית, זאת אומרת, זה שיש פסח לא אומר שהבית לא נמצא.
כן, שיצאו להפסקה.
כן, אז אני נמצא תחת שליטה, כי בסדר, אז את יודעת, סימנת עד מדף X עשית, ממדף Y, את עושה מחר, נכון?
נכון מאוד, אבל נגעת בנקודה שכדי שנעצור ונדבר עליה, בעצם ניהול השגרה, שבתוך כל הסיפור של הכנות לפסח, זה לא משנה עכשיו אנחנו מדברים על הניקיונות, או על הקניות של המצוות עשה ולהכין מצות ולכל מה שקשור לדברים האלה, צריך לזכור שיש גם שגרה. הילדים זקוקים לשגרה, המשפחה זקוקה לשגרה.
מה כולל השגרה שאתה מדבר עליה?
שגרה כולל את הארוחות המסודרות, לשמור על הבריאות. כאילו לא רק לעבוד, 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 ולהיזכר ב-12 בלילה, לא אכלתי ארוחת בוקר עדיין.
כן, שזה דבר שהוא, כן, לדעתי, אתה יודע, דיברנו קודם, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות כבר, אז זה נמשיך מיד אחר כך, אבל דיברת על הנושא הזה של הרשימה. לדעתי, בתוך הרשימה הזאת של אני צריכה להספיק היום, א', ב', ג', יש באמצע היום גם ארוחה.
כן.
ואז כל החבר'ה הולכים לאכול, לא צריכים להיות ארוחות גורמה, אבל הולכים לאכול. עושים איזה התנחתה, יושבים קצת, אפשר קצת לדבר, קצת...
ולנוח, לנוח גם בתוך כל העומס.
לנוח, טיפה להירגע, למרקר ולהראות את ההישגים ואת היופי ולחלק את המחמאות האחד לשני, ואז זה נותן כוחות להמשיך. אז עם ההיצע הזאת אנחנו נצא לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, חזרנו עליכם, אתם איתי כאן בתוכנית ידיד נפש עם אריה מונק ברדיו קול חי 93.8 באזור ירושלים. אנחנו כאן היום נהיה בעזרת השם עד השעה אחת, ואנחנו עוסקים היום בתוכנית הזאת עם הפסיכולוג נועם פיזם בעיצות מעשיות, איך אפשר להיכנס לחג הפסח ולכל ההכנות של חג הפסח בצורה רגועה. לפני שנחזור אני רוצה להזכיר לכם המאזינים שניתן לשלוח פקס עם שאלות בנושא של כשרות של תרופות פסיכיאטריות, רק תרופות פסיכיאטריות, כי בזה המומחיות שלנו, לטלפון 03-616-4477, ובעזרת השם כל הפקסים שיגיעו בעזרת השם שבוע הבא בתוכנית נשיב עליהם. ונועם, שוב לילה טוב.
לילה טוב.
תגיד לי נועם, אם יש ילד אחד בתוך הבית, או מישהו, לא חשוב, מישהו שהוא גורם למתח, מה עושים איתו? כי אתה יודע, יש איזה כלל, אולי לא יפה, אולי אפילו אסור לדבר ככה, שתפוח אחד בתוך ארגז, אתה יודע. בוא, כן. את ההמשך לא נגיד. כי...
כן, זו שאלה שבאמת ככה מתקשרת גם למה שהזכרנו מקודם, לגבי השגרה, במיוחד לגבי הילדים. הילדים צריכים את השגרה, זה עוזר להם בבית, אז גם ככה הם לא במסגרות, והם נמצאים בבית, הם לא בקטנות, אבל אחרי הצהריים נמצאים בבית, ויש את הלחץ, הם מרגישים את הלחץ, הם מאוד מושפעים מזה. אחד הדברים שצריך לעשות זה לדעת לשים לב לילדים היותר בעייתים, לילדים שיותר קשה להם, לשים לב לזה בזמן. ואם ילד באמת בלי מצב רוח, או מאוד כועס, או מאוד מתרגז, להפסיק את זה, לעצור את זה.
מה לעשות? מה זה לעצור? מה לעשות?
לתת לו מטלה שמרחיקה אותו משם, משאר האחים שלו, משהו שהוא יאהב לעשות, וקצת יתרחק משאר האחים שלו, שיהיה משהו שיותר מיוחד בשבילו.
בקיצור, לשלוח אותו לאיזשהו מקום, לך תקנה ספוג הפלא כי עומד להיגמר לנו, על הדרך חמוד תקנה לך איזה ארטי קטן ותחזור יותר רגוע, כי זה עושה אווירה, מותר לדבר עם ילדים, זה שהאווירה שהוא עושה לא נוחה.
לא נוחה, או שבאמת אם הוא רעב צמא, צא החוץ, אשב בחוץ, תשתה משהו, תאכל משהו, משהו ככה שלא יהיה בתוך ההתנהלות של הבית ויוסיף מתח.
אם אנחנו כבר מדברים ככה על הנושא של קניות, אז עוד היצע שהיא בעיניי היצע טובה. אני לא יודע אם נספיק את כל היצעות היום, אז יכול להיות שנמשיך אותם גם בשבוע הבא, אבל קניות. יש איזשהו טבע, שוב, יודעים שפסח נכנס ביודה לד בלילה. למה חייבים לעשות את הקניות ברגע האחרון? שכל החנויות עמוסות, תורים מסתרחים מפה ועד אמריקה, ואנשים בלחץ ובעצבים, ויש ונגמר, והגיע המשלוח, והמשלוח לא הגיע, והתפוצצו הדברים במשלוח. למה לא לעשות את הקניות מחר? הכל נמצא בחנויות. אצלנו יש מסורת, אשתי שתהיה בריאה, היא בלבוסטה כמו שצריך, זה הכל התחיל מזה שבשנים עבר, או לפני הרבה מאוד שנים, כשהתחתנו לפני קרוב ל-20 שנה, היה לנו איזשהו מושג, ככה גרנו ברכסים, והיה מושג שנקרא מחולת החסד, ומכרנו מוצרים במחיר הקרן, גם מוצרי חשמל וגם ירקות. וכשצריכים למכור בחוץ, אז הבית צריך להיות גמור מוקדם, ואז קיבלנו על עצמנו הנהגה כזאת, שאצלנו שבוע לפני פסח הבית הוא כבר פסח לגמרי. ואז את הקניות אנחנו עושים בראש חודש. איך שמגיע ראש חודש, 8:30 בבוקר, אנחנו נמצאים בחנות, אין אף אחד, בקושי הפקידות בקופות נמצאות, הקופיות, ואנחנו, כל החנות שלנו, וכל המוצרים נמצאים. אתה תוך שעה בחוץ, בלי לדחוף, בלי עצבים, בלי לחץ. הדבר היחיד שקצת אותי ככה מלחיץ, זה בקופות עדיין בתקופה כל כך מוקדמת, יש עדיין לחם. ולפעמים יש את המכונה הזאת שתוכנת את הלחם, ואנשים מביאים את הלחם לתוך המגש, שופכים את כל המוצרים למגש, אז שם זה ככה קצת מלחיץ, ואז אנחנו מקפידים לשים ישר בעגלה ולתוך שקיות. אבל חוץ מזה, זה כל כך נפלא ששבועיים לפני פסח, יש מקצי מקום בבית שבו שמים את כל הקניות לפסח. אז גם הנושא של ההתארגנות עם הקניות, היצעה שככה מאוד עוזרת לדבר הזה. אם דיברנו על קניות, ואתה דיברת על ילדים קטנים שמסתובבים ולא מבינים, מה עושים איתם? יש פתרון.
נשמח לשמוע.
נותנים לילדים הקטנים בכל התקופה של השבוע לפני פסח, שהבית כבר גמור לפסח, כל המאכלים לא חמץ. מה תגיד על זה? פריחיות אורז, במבה, יש כאלה שלא אוכלים קטניות. אבל גם מי שלא אוכל קטניות, זה לא חמץ. ולכן יכולים לאכול...
לפני פסח.
יש עוגות, לא חמץ. יש עוגיות, לא חמץ. זאת אומרת שניתן עד כמה שיותר, אתה דיברת מאוד יפה לנושא הזה של שגרה, ושילדים קטנים לא מבינים את הלחץ שלנו, המבוגרים, ואת היציאה מהשגרה, אז לא צריך לצאת משגרה. אפשר לתת לילדים להמשיך לאכול כמו שצריך.
כן, להסתובב בבית, לאכול, וזה לא חמץ, אפשר להסתובב בבית גם, זה לא הופך את זה למקום כזה, למשהו מלחיץ בתוך הבית.
כן. ככה, עוד היצעה שדיברנו בזמן הפרסומות, על הנושא הזה של הרשימה של הדברים שאנחנו כן חייבים לנקות ולא חייבים לנקות. זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו צריכים לעשות איזשהו תיעדוף, נכון? מקומות שאנחנו מראש יודעים, אם לא נספיק, המקום הזה נמכר לגוי, והוא לא יפריע לנו להעביר את חג הפסח כמו שצריך. למשל, אני יודע, זה מחסן. בסדר, לא יהיה. שמים שלט, נמכר לגוי, מוכרים אותו ו... אין לנו בעיה עם זה.
שוב, זה קצת להוריד את הלחץ, לא לדרוש מה צריך יותר מדי, לדעת להשתמש בפתרונות ההלכתיים כדי לגרום לתעדוף הזה, כדי שלא תהיה כל הזמן במטר להספיק כמה שיותר.
כן, בהחלט. עכשיו תראה, יש כאלה שמקפידים, אתה יודע, שיש להם בלי עין הרבה ילדים וקטנים, אז מקפידים לרחוץ את כל המשחקים של כל השנה באמבטיית אקונומיקה, קוראים לזה. רעיון נפלא. זה ממש עושה שפעם בשנה כל המשחקים עוברים איזשהו תיהור מכל החיידקים וכולי. אבל אנחנו בבית עושים משהו אחר. אולי מישהו יקנה את הרעיון. אנחנו בבית, יש לנו משחקים של פסח. איך נהיה משחקים של פסח? באחד הנסיעות שלי, אחרי פורים לארצות הברית, אמרתי צריך לחזור הביתה, ילדים מסכנים, שבועיים כבר לא רואים את אבא. צריך להביא משהו, נכון? ילדים לא צריכים לשלם את המחיר שאבא שלהם הוא מנכ״ל של עמותה. וקניתי משחק, ושבאתי הביתה, אז אשתי אמרה, אוקיי, המשחק הזה הוא מיוחד כל כך, זה משחק שלא היה בארץ, משהו עם מגנטים, עם ג'ולות, זה משחק לפסח. ואז כל פעם קנינו משחק שניים לפסח, ונהיה לנו משחקים של פסח. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, וזה שוב מתחבר בנושא של השגרה, זה מייצר שפסח הוא חג מאוד מיוחד, כי כל המשחקים נורא חדשים. עכשיו, אם שנה לא שיחקת במשחק, הוא נשאר מיוחד. והמשחקים של החמץ מוכרים. אז הנה הורדנו עוד לחץ.
כן, וזה גם הופך אטרקציה לילדים, המשחקים של פסח.
המשחקים של פסח זה הופך את פסח ככה למאוד מיוחד. איזה עוד עיצות יש לנו פה? אוי, איזה דף עם עיצות, איזה נפלא. קראנו על הנושא של קניית מוצרים קשרים לפסח לפני הילדים. טוב, יש פה איזו יצאה שהיא סתם פרקטית. כל דבר שלא השתמשנו כבר שנה, אז כדאי לזרוק, כי כנראה גם בשנה קרובה לא להשתמש בהם. זאת אומרת שזה החג, יש מחלת נפשית כזאת. אתה מכיר את המחלה הזאת של אנשים שאוגרים?
שאוגרים, כן.
איך קוראים לו? אתה זוכר את השם?
זה מחלה של מחלת הגירה, אבל זה חלק מהפרעות החרדה.
אנשים שאוגרים.
כן, כן.
הכרתי פעם אדם כזה שהוא היה מבוגר, והוא משהו, הוא אגר בבית שלו, השם ירחם. נכנסו לבית שלו, לא, פשוט לא יכלו. פתחו את הדלת בקושי, והיו שם דברים שהוא לא היה צריך, זה המחלה, אני לא, פעם זכרתי, תשמע, היום אני כבר, אחד ממחלות הנפש יותר נדירות, אני חושב כך, שלא כל כך זה, אבל בלי להיות חולה, לא צריכים לאגור כל כך הרבה דברים. עכשיו יש פה היצע יפה, היצע יפה פרקטית. הניירות שאנחנו עוטפים את המדפים של המטבח, להשאיר אותם מפסח עד פסח. כאילו עד הניקיונות של עכשיו. למה? כי אז המדפים, כיוון שיש עליהם ניירות, אז הם לא מתלכלכים. ואז זה חוסך בנושא של ניקיון, כי אנחנו בסך הכל צריכים להפשיט את הניירות מהפסח הקודם, ואז המדף ממש נקי. אז מנקים אותו, מעבירים סמרטוט עליו, ו...
וזה כבר יכולת לוגיסטית של תכנון שנה מראש.
כן, זה, אנחנו מדברים על לוגיסטיקה. אנחנו רוצים לתת פתרונות להקרות הבית. כן, ואתה פה מביא לי, אתה כותב לי על הנייר, הליכה, מה אתה מתכוון? מה זה הליכה? סוף כל יום?
אחד הדברים שדיברנו עליהם זה שגרה. וחלק מהשגרה זה גם לשמור על הבריאות, ולשמור על אווירה טובה. אז כן, בסוף יום, אפילו אם זה בסוף יום, אבל אפשר גם כמובן קודם, לעצור את כל השטף של ההכנות, ולעשות הליכה, קצת לרענן את הגוף, להיות באווירה אחרת. פשוט לעשות הליכה, הליכה
של 20 דקות, כן, חצי שעה. זה משחרר הרבה אנדרופינים. אפשר לעשות את זה זוגית עם הרבנית. ככה, זה נותן לנו עוד איזה ככה זמן של הערכות, מה הספקנו ברוך השם ומה יש לנו לעשות למחר, עוד זמן תכנון. אפשר לעשות את זה משפחתי, כן, אם יש לנו ילדים גדולים, בחורים, אפשר ללכת, זה עושה את זה מאוד טובה
בתוך העומס.
נפלא, נפלא. כמובן שמאוד מאוד חשוב בנושא של שגרה להקפיד על זמן של תפילות ולימוד. זאת אומרת, יש לנו אומנם פסח, אבל שוב, זה לא לוקח אותנו מהשגרה וזמן שאנחנו לא אוכלים ולא מתפלים ולא לומדים. יש לנו את הזמן שבו אנחנו הולכים להתפלל, יש לנו את הזמן שבו אנחנו לומדים, משהו שככה שומר אותנו מאוד חשוב. טוב, כמובן שיש פה עוד עיצות מאוד יפות שנמשיך אותן בשבוע הבא, ממש עיצות מאוד 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 פרקטיות שאני קורא אותן, וכל עיצה פה בסלע. אני הייתי חושב ששבוע הבא בעזרת השם נועם, נקריא שוב את הרשימה הזאת. כי הרשימה הזאת היא מאוד 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 חיובית.
אני רק אוסיף אולי לסיום ככה, משהו ככה, לדבוק במטרה, לזכור שהחג הזה זה חג משפחתי, זה חג של הויגעת לבנך, זה חג שאם נשרוף את כל הקשרים המשפחתיים, נהיה כל הזמן במתח, נגיע ליום המרכזי, בלי אווירה טובה, נפספס את העניין הזה של ההגדה לבן, את הקשר עם המשפחה, את המקום החזק של המשפחה.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ובעזרת השם, בתוכנית האחרונה לפני החג אנחנו נרחיב בעניין הזה שהיום הזה נהיית לעם, ואנחנו יודעים שביום שאנחנו מתאבים ונהיים ככה יום שהוא יום ההתאבות של עם ישראל, היה צריך להיות ברחוב ריקודים, שירה, ומה הקדוש ברוך הוא מצווה? כל אחד תיכנסו הביתה, תסגרו את הדלת, תאכלו רק מי שמנוי לו, כאילו משהו נורא ביתי, נורא פנימי, נורא משפחתי. אז כפי שאתה אומר, ובעיצה המיוחדת הזאת אנחנו נסיים בעניין הזה של לשמור על המשפחתיות. יש לנו שבוע, בוא לא נשכח, כמו שפתחנו, הבחורים חוזרים הביתה אחרי תקופה ארוכה, אחרי תקופה של עמל, בוא נקבל אותם בכבוד הראוי להם, כי באמת הם שומרים על עם ישראל, הם אלה שממיתים עצמם באוהלה של תורה, לא תמיד קל להם, ולכן בוא נאמץ את ההיצעה הזאת, בוא נאמץ את ההיצעה הזאת, לקבל את הילדים, הם חוזרים בראש חודש, אפשר להכין איזה שלט, ברוכים הבאים, הבאים לעמלי התורה, להכין איזה סעודה, לא צריכה להיות סעודה גדולה, אבל העיקר באמת ההתייחסות בעניין הזה. והעיצות שיקרנו, אני מקווה שיעזרו לכם המאזינים. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך בעניין הזה, וניגע קצת בנושא הפחות בריא של כפייתיות, אנשים שככה, הלחץ הוא לא לחץ הגיוני ורגיל, אלא לחץ הרבה יותר קשה. לכם המאזינים, לילה טוב, חודש טוב, והכנות בקלות ובנחת. לילה טוב.